שלום לכל השומעים שלנו, שיעור זה מוקלט במרכז שמיים ברחוב מלצ'ט 41 בתל אביב. יש לנו שיעורי וידאו באתר שמיים, שזה לגברים, אתר השיר על הנשים ואתר מוזיקה שיש לנו במרכז שמיים. השיעורים המוקלטים הם בחינם למנויים, כל מנוי יכול להוריד עד 4 שיעורים בחודש. לכל השאר זה 5 שקל לכל שמיעה לכל שיעור. אנחנו מאחלים לכם האזנה עריבה ושיהיה שיעור מועיל. תודה ולהתראות.
ערב טוב, ברוך הבא. אנחנו מקבלים בברכת ברוך הבא את החורף, כידוע שצירוף האותיות חורף זה גם אותיות פורח, אם זוכים לחורף כראוי. נחמן אמר שחורף זה זמן של עיבור וקיץ זה זמן של לידה. אוהבים. עכשיו, המשמעות של עיבור במובן הזה של לזכות להתכנסות, לזכות לעשות עבודה פנימית. אני רוצה לקרוא כמה שורות מתוך תורה סמך בליקוטי מוהר"ן, ששם רבי נחמן מדבר על חשיבות הנשימה. ומקשר את זה גם לעניין של הגשם. וזה בחינת נשמת שדי תבינים. כי עיקר ההתבוננות על ידי הנשימה. בבחינת קר רוח, כי עיקר תיקון השכל הוא על ידי הנשימה. כי עיקר השכל שיהיה על תיקונו שיוכל להתבונן הוא על ידי השמנים שבגוף. כי השכל הוא כמו נר הדולק, כי הוא דולק על ידי השמנים שנמשכים אליו, והוא כמו שמן שנמשך אל פתילה הדולקת. אחרי זה אני אעבור על זה לאט ונבהר את זה. וכשאין שמנים בגוף, אין השכל יכול לדלוק בהתבוננות. ומזה באים משוגעים, על ידי שמתייבשים לחות הגוף, ועל ידי זה מתקלקל המוח, על ידי שאין לו שמנים לדלוק. וכל הלכות והשמנים שבגוף הם על ידי הנשימה. כי למלא כנפי ריאה דנשים הליבה, אב וליבה עוקד כל גופה. נמצא שעיקר קיום שמנית ולחות שבגוף על ידי הנשימה, שמקבל את הריאה הרוח קר מבחוץ לקרר הלב, ועל ידי זה קיום השכל שיוכל לדלוק בהתבוננות כנל, וזה בחינת נר השם נשמת אדם. שעיקר קיום ותיקון נר השם שהוא השכל על ידי הנשימה כנל. נמצא שעל ידי עירה זוכים לאריכות ימים, שעל ידי זה נמשך העשירות, שעל ידי באים בהתבוננות כנל. ברוך השם, אני מבין ממבט ניכם שהכל מובן, אנחנו יכולים לעבור אל הנושא הבא. טוב, אז בשביל להבין את מה שאנחנו עומדים לקרוא פה, בא רבי נחמן ואומר, אני רוצה שתדע כלל שכל פעם שכתוב נשמה או נשמת אדם, אני קורא את זה כנשימה. וזה לא שאני משבש את הכתוב, אלא אני חושף את פנימיותו. זאת אומרת שהקשר בין נשמה לנשימה הוא לא מקרי, הוא לא סתמי. אנחנו נראה שבטקסט שלפנינו הגילוי של הנשמה זה על ידי הנשימה. אולי קצת נביא את זה עכשיו, לפני שאני קורא את זה, אומר, הנשימה מאפשרת התבוננות, וההתבוננות מאפשרת לנשמה לצאת מן הכוח אל הפועל. נוסיף עוד קצת. הוא אומר, ופה אני חוזר רגע אחורה בטקסט, לקטע שלא קראתי, שמדבר על גשמים. כי כל מיני עשירות, דיינו כל מיני דגן וכל האילנות והסבים וכל מיני מתכות הם רק על ידי הגשמים. שימו לב לביטוי, כי כל מיני עשירות. השירות זה שפע. שפע כולל, הוא לא מגביל את זה, הוא אומר, אילנות, סליחה, עדיין מקום יהיה דגן, וכל האילנות, והסבים, וכל מיני מתכות הם רק על ידי הגשמים, רק על ידי גשמים, והייתי חושב שבזה זה יפסיק, ויהיו אולי דברים שהם יוצאים מן הכלל והם לא נמצאים ברשימה הזאת, וכן כל האוצרות הם על ידי גשמים. כל האוצרות. כמו שכתוב, הוא מביא פסוק מספר דברים, יפתח השם לך את אוצרו הטוב, לתת מטר ארצך. אז ברל הלכנו אומר, אני רוצה שתראו קשר בין האוצר של הקדוש ברוך הוא, שזה כל מיני שפע דרך הגשם שיורד. זה נשמע כמו השגה רוחנית, על כדי איזה ברכה יש בגשם. שרי מי שזוכה לעשות לו מנהג, לצאת בגשם השוטף, לטייל בחוץ, להסכים להירטב, מה שנקרא לעשות את זה ביישוב הדעת. איכן שתהיו רק במנוחת הדעת, צאת לטיול בגשם השוטף, שבזרת השם יהיה לשבוע. מתוך הנחה שאין בזה חשש שתצטננו, זה יוצאים כמו, עושים את זה באהבה, לקלוט את השפע הזה, זה ברור שבגשם יש כוח ריפוי. ברור שבמי הגשמים יש תודעה של שפע. זה לא שיעורי בית לעשות את זה עם התנגדות הלב. מי שזה מסתדר לו עם השביבות שלו, והיצירתיות שלו, ורוח הנאורים שבו, יוצאת לטיול בגשם עם נעליים מתאימות, נעליים שאין לכם שום חשש שהם ירטבו ויפגעו, ויוצאת בביגוד לתכנן את המסלול שיהיה ספוגים לגמרי, אפשר לחזור הביתה ובמנוחה גמורה להחליף את מיטב הבגדים.
ניסיון את כל הרוץ שעה בגשם שוטף,
זה כבר עניין, זה מכוון אחר. לרוץ בגשם או לגלוש גלים בגשם, יש בזה ברכה ותועלת. אני מציע פה טיול שמכוון הוא, כי כשאתה רץ בגשם אתה בעצם אומר, הגשם לא מפריע לי, אני שומר על הספורט שלי, על הריצה, ואפילו זה כיף לגשם. רק המכוון הוא זה הריצה, ואתה אומר שהגשם זה תפורה עולמת. פה אני אומר להתמסר לגשם, זאת אומרת שהנושא הוא זה מפגש עם הגשם, ובריצה יש בעצם שימת לב לריצה, להתמסר לגשם. ויפתח השם לך, כשאמרים לך, למי הכוונה? גם הבנות יכולות לומר לי, כי לך זה שם כולל של כל מי שנמצא פה. יפתח השם לך את אוצרו הטוב, לתת מטר ארצך. והגשמים הם בחינת הנשימה, שמכניסים ומקבלים אוויר מן החוץ. כמו שכתוב, מנשמת אל ייתן קרח, ורוחב מים במוצק. ברל אנחנו אומר, גם הפעולה הטכנית, המטאורולוגית, שקשורה בירידת הגשמים, זה שכביכול נכנס אוויר קר אל האטמוספירה, לאזור העננים. אני לא יודע לבאר את זה ברמה המדעית, אבל בכל אופן הדגש פה שהאוויר הקר נכנס, וגם הוא זה שמאפשר את הגשמים. והאוויר הזה אומר זה הנשימה של הקדוש ברוך הוא. הוא פסוק באיוב, בכלל תדעו שהסודות הכי גדולים של הבריאה נמצאים גנוזים בספר איוב, על גלגולים, על עניינים רבים ונפלאים. גלגולי נשמות זה אחת הדרכים להבין את העניין של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אלא מה? שגם בגלגולי נשמות אם בן אדם רואה חלק מהתמונה, זה מתכון לתסכול. חכמה היא לראות, בוא נאמר ככה, שמתנה הגדולה נתן לנו הקדוש ברוך הוא, שאין לנו ראייה רוחנית. ראייה רוחנית אצל הצדיקים, שתדעו מה השם המקצועי של זה אצל המקובלים, זה נקרא עין הפקיחה, כאילו עין פקוחה. רוצים להגיד על צדיק מסוים שיש לו יכולת ראייה רוחנית, אומרים יש לו עין הפקיחה. וזה מתנה גדולה לא לראות. לפעמים יש לנו חשק, כי ראייה רוחנית זה כוח, יכול לדעת דברים ולראות דברים מעבר למה שאנשים רגילים רואים, אבל יש בזה, נספר לכם סיפור. הזכרתי את הצדיק ורע לו ורשע וטוב לו. אז מסופר על רבי שלמה מקרלין, המכונה בעגה האשכנזית רב שלמה קרליניה. היה תלמיד של המגיד ממזריץ'. אחד מתלמידיו הגדולים של המגיד ממזריץ' קראו לו רבי אהרון מקרלין. רבי אהרון מקרלין. רבי אהרון הגדול מקרלין, שכתב את הזמר הקסום לליל שבת, יא אחשוף נועם שבת. רב אהרון, רבי אהרון הגדול מקרלין, נפטר בגיל צעיר, בהיותו בן 36. הוא רצה שתלמידו רב שלמה קרלינר, רבי שלמה מקרלין, ימלא את מקומו, והוא לא רצה. הוא בא אליו בחלום ואמר לו שאם הוא יסכים לקבל על עצמו את ההנהגה, להיות המנהיג של החסידים, הוא יוכל לראות מקצה העולם ועד קצהו, יראה הכל. והוא הסכים, וכבר ביום הראשון שהסכים להנהגתו, להנהיג, הגיעו אליו משפחה של איזה עשיר ונתנו לו פגיע נפש גדול, שאביהם העשיר חולה מאוד, שהתפלל בעדו. ובאותו הזמן הגיעו וביקשו עבור ילדת שמתקשה בלידתה כבר שעות רבות, והלידה לא מתקדמת. רב שלמה קרלין ראה שהעשיר צריך להתגלגל בנשמת התינוק שעתיד להיוולד, וכל עוד העשיר לא ייפטר מן העולם, אותה גברת לא תוכל ללדת. ובתוך זמן מועט נפטר העשיר, ואותה גברת ילדה בשלום. ומהכסף שרב שלמה קרלינר קיבל כפדיון נפש שהתפלל על העשיר, הוא שלח לאותה יולדת שהייתה ענייה להסקה, לבגדים, לאוכל, ואמר זה כסף שלה, זה כסף שלהם כביכול שלה, והוא קיבל את זה משפחת העשיר. וכשהילד הגיע לגיל 6, באותה עת היה אחד בני העשיר הגיע לגיל מצוות, הם עשו סעודה מפוארת, משפחת העשיר, והם הזמינו גם עניים ככה לשם מצווה, עשו שולחן לעניים, וגם רב שלמה קרלינר היה שם. והבן של אותה גברת ענייה, מי הוא בעצם? הוא העשיר. והוא ביקש, הוא לא הסכים בשום אופן לשבת עם כולם בשולחן העניים, הוא אומר, אני רוצה לשבת בשולחן המכובדים. אמא שלה הייתה נבוכה, היא אמרה, הוא תמיד ילד טוב, אני לא יודעת מה קרה לו, מה הוא עושה ככה. רבי שלמה מקרלין, שהוא ראה הכל, אז הוא גם לא יכל להגיד לה, אמא שלה, הוא אמר, הוא ילד, בסדר, תנו לו, הוא רוצה לשבת בשולחן של מכובדים, תנו לו. אחר כך שהגישו את המנות, הוא ביקש שיתנו לו ראשון את המנה. היה לו את ההתנהגויות של בעל הבית, כנראה השתלטנו משהו. ושום, כעסו, מה זה התנהגות? אומר, ילד, תנו לו. הגישו לו את המנה בהתחלה. אחר כך, כשהגישו, חילקו לעניים מתנות כסף, אז הוא ביקש שיתנו לו יותר מכולם. וכאן המשפחת העשיק הולכו לסבול את זה, וזרקו אותו מהשמחה. העיפו אותו החוצה. ובנקודה הזו זה מאוד כאב לרב שלוי מקרלינר, כי הוא ראה הכל בראייה רוחנית, אומר, הוא בא לבית, מה עושים? מה זורקים אותו החוצה? הוא ביקש מהשם יתברך שיקח לו את הראייה הרוחנית. עכשיו, אנחנו בכל זאת רואים, לפחות לפי המסורת החסידית, ששש שנים בעצם הוא, הסיפור הזה החל ביום שהוא קיבל עליו את ההנהגה, וזה שני האנשים הראשונים שבאו לבקש ברכה, ובגיל שש, מת שש שנים הוא כן מסתדר עם המדרגה הזאת. כשבן אדם יש לו ראייה רוחנית מצד אחד, הוא רואה יותר מהראייה המקובלת, רק עדיין הוא לא רואה את כל הסיפור, כי הרי יש לזה איזה מכוון. ולכן שאומרים תמים תהיה עם השם אלוקיך, זה מידת התמימות. תמימות זה גם תמימות, נכון? זה משפט מאוד עמוק. עכשיו אמרתי יופי, אני שמח שאתם בחיוך, שאתם מבינים את עומק עבור. תמימות זה גם תמימות וגם שלמות. ולאור המדובר פה, זה באמת זה תלוי בזה, אבא עתליה, כי היכולת לנסות להבין מה עומד מאחורי הדברים רק יגביר את הכאב, כי יש הרי לראות גם מה זה בא לתקן שהוא יתגלגל בילד, ודווקא אני לסבול את הבזל, לראות חלק מהתמונה בראייה רוחנית מעצים את הכאב. ללכת לרואי מסתרות ולקבל מידע, זה מידע נכון, הוא חלקי, ובעומק העניין הוא לא נותן לנו את המענה השלם. גם אם אותו רואה מסתרות הוא איש אמת, לא מדבר על שרלטנים, אפילו שהוא איש אמת לגמרי. ולזה קוראת התורה תמימות, לקבל את מה שבא, כמובן לעשות השתדלות אנושית, או לנסות להשיג מידעים שאינם ניתנים לקליטה על ידי החושים ועל ידי תבונה. ההיגיון האנושי זה להפסיד, נראה לנו שאנחנו יודעים יותר, אלא אנחנו מפסידים את התיקון השלם שיכול להיות. לאור זה מתברר שתמימות, במובן משמעות אדם תמים, זה גם אדם שלם, ויכולת לקבל את המציאות בשלמותה. זה יצא שבזאת חנוכה, היום האחרון של חנוכה, במוצא היום האחרון הייתי בטיש של הרבי מלילוב בירושלים. של חסידים בזאת חנוכה, זה ממש עניין גדול, זה כזה כמו יום כיפור, אז לא כשמדליקים את הנר, למחרת, זאת אומרת לפני השקיעה של מוצא היום השמיני, אז מתחילה הסעודה של זאת חנוכה. המושג הזה חצר לילוב, יש כמה אדמורים תחת השם הזה, כל פעמים אותו אדמור, אדמור עם קבוצת חסידים מסורה ולא גדולה, רחוב צפניה בירושלים, שזה אדמור שכמה פעמים זכיתי להיות אצלו בשולחנותיו. האירוע החסידי שהרבי יושב בראש הסעודה נקרא טיש, טיש זה שולחן. ועד שהרבי נכנס ועד שהחלה הסעודה, זכיתי להתייחד עם דמותו של רבי שלמה מקרלין. עשה לידי הספר וקראתי על דמותו בשמי להביא לכם את הסיפור שבהשגחה פרטית נוגע לכל אחד. אגב, הוא נהג את העניין הזה של תפילה ככה בקול גדול, חסידי קרלין מתפללים בקול רם, מה שאנחנו לא מתפללים במעילה. הם אחד מתלמידיו הגדולים ויורשיו של רב שלמה קרלינר, קראו לו רבי אורי מיסטרליסק. המשורר הידוע אורי צבי גרינברג הוא נכדו, אצל חסידים משונים אומרים נכד, וכנאי צאצא, לא חייב להיות בן אחד. אז אורי צבי גרינברג הוא קרוי על שמו של הרב הקדוש רב אורי מיסטרליסק, תלמידו של רב שלמה קרלינר. אני מאמין אתכם בעגה אשכנזית. אני רוצה להגיד רבי שלמה מקרלין, אבל רב שלמה קרלינר זה... פעם סיפרתי לאחד החברים, היה אדמור, אחד מאדמורי קרלין, קראו לו בשושלת קרלין, אחד האדמורים קראו לו רבי יעקב, והוא היגר לדיטרויט. היה איש קדוש, מספרים עליו שהוא ירד בתחנת הרכבת מדיטרויט, חיכה לו איזה חסיד של אבא שלו שהיגר לפני זה. אמר לו, איך ידעת על בואי, מה אתה עושה פה? אומר, אבא שלך הגיע אליי בחלום, אבא שלו זה היה ינוקה מקרלין, אדמור ידוע, וביקש שאני אקבל את פניך בעי שאתה מגיע לעיר. אז הוא אגב היה אומר, כולה הדיטרויטר, של החסידים, היה אומר שכמה שבן אדם יש לו השגה באור של שבת, ככה תהיה לו השגה בדיני העולם הבא. כמה שבן אדם יש לו השגה באהבת ישראל, ככה יש לו השגה בקדוש ברוך הוא. כאילו כל דבר, שבת היא מעין עולם בה. כמה שאנחנו משיגים בנועם השבת, ככה נשיג באור רוחני של עולם בה. כמה שאנחנו משיגים במעלתו של איש ישראל, ככה אנחנו משיגים בגדולתו של השם יתברך. אמרתי את זה באיזה שיעור, ואמרתי שהוא נקרא דיטרויטר. אז אמר לי אחד הנוכחים ככה בחיוך, מזל שהוא לא הלך לגור במישיגן. ביידיש משוגע ממשיגנר. אז הוא אהב את הקטע שאני עושה, הדיטרויטר. גם לערים האמריקאיות, אז הצמידו להם החסידים את הביטויים היידישים. עוד צדיק, רבי שלמה מזוויל, שעכשיו נראה אתכם כבר יודעים מראש, אם אמרתי רבי שלמה מקרלין אז רב שלמה קרליניר, אז איך אנחנו נגיד רבי שלמה מזוויל באותו צירוף? וילר, נכון. היו מכנים אותו בירושלים בשם חילה שלומקה, רב שלומקה זווילר. הבן שלו קורא לו גדל ימיישה, שהוא התפרסם ב... אז פעם הלך רב שלמה זווילר עם תלמידו, אחד התלמידים שלו, והוא אמר לו, ואהבת לרעך כמוך, וכלל גדול בתורה. אז אומר, אם זה כלל גדול בתורה, זה אמר רבי עקיבא. אז מה זה כלל קטן? אומר, אם יש כלל גדול, יש כלל קטן. אז הוא ענה לו שמה שכתוב, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, זה כלל קטן. ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול. הוא נתן לרב שלמה כדוגמה, זה היה כנראה בזור חסוכות, והיה שם איזה סוחר אתרוגים שהרוויח יפה. אז אמר לו, אם אתה רואה את הסוחר אתרוגים שהרוויח 1,000 זהובים, הביטוי זהובים זה תמיד אקטואלי, כי זה לא מכניס אותנו לשער חליפים כלשהו ידוע. אבל מה שסוחר אתרוגים הרוויח 1,000 זהובים. אז הכלל קטן זה לא להסתכל עליו בעין צרה, לא להסתכל עליו בקינה. הכלל הגדול זה לשמוח בשמחתו. זה הכלל גדול, זה מדרגות. מדרגה ראשונה זה לא להסתכל עליו כמו שאנחנו רואים, לפעמים בטובתו של מישהו שזה יכול להיות או הסתכלות שלילית או קינה. להימנע מזה זה כמובן עניין משמעותי. המושג כלל שזה כולל הרבה עניינים. יש כלל גדול שלא רק שאנחנו מסתכלים על בטוב מה שקורה לבזולת, אלא ממש שמחים על המתרחש בחייו. וזו עבודה שאפשר להגיע אליה, צריך איזושהי הבנה, צריך לשאול את השאלות המתאימות, מה גורם לי לשמוח באמת בשמחתו של הזולת. אני יכול להבין מה גורם לי לא לשמוח. זה חוויית הנפרדות, כי בעצם זה עניין שלו. מה זה קשור אליי, הטוב שעובר בו. את בן אדם שמצליח לשמור בשמחת הזולת, זה אומר שיש לו איזו הבנה על המימד המאחד אותנו. ואנחנו עכשיו יכולים לחזור אל הגשמים. התחלתי על ספר איוב, גם ספר איוב הזכיר לי את העניין של גלגול נשמות. ספר איוב יסודות נפלאים, וספר קשה ללימוד. תראו, הסיפור הטרגי של איוב זה רק הפסוקים הראשונים, זה חוזר גם בספר, אבל אחר כך יש שם מידעים ופסוקים קדושים ש... נקרא לזה ש... עיקר סודות הקבלה הם בספר איוב, גלגול נשמות ועוד עניינים. אז פה יש את הפסוק, מנשמת אל ייתן קרח ורוחב בא מים במוצק. בא רבי נחמן אומר, האוויר הקר שפוגש את העננים ומביא את הגשמים, ואני חוזר שוב, אין לי את היכולת לבאר את זה בהיבט המקצועי, רק אומר האוויר הקר, זה אנחנו יודעים שאיכשהו קשור בירידת הגשם, אומר זה נשמת השם, נשמת אל, ואנחנו זה הנשימה והנשמה, כי בכל הקדוש ברוך הוא מנשים את היקום, מנשים את היקום דרך אותו אוויר, והאוויר מביא את החיות שנקראת גשם, שגורם לכל השפע בבריאה. אחרי זה ממשיך, וזה בחינת און עשיר קריאתו. זו היינו שהעשירות הוא על ידי בחינת הנשימה, שהוא האוויר הקר שמקבלים בכל רגע מבחוץ, וזה קריאת וזו בחינת גשם מטרות וזו. הוא רוצה להגיד, הוא עושה פה קשר בין און עשיר קריאת וזו, בהקשר של העשיר מוזכרת המילה וזו, זאת אומרת הממון שלו, המצב הכלכלי שלו זה החוזק שלו, ובפסוק אחר נאמר גשם מטרות וזו, זאת אומרת שהגשם זה גם החוזק של הקדוש ברוך הוא, וגם הגשם וגם השירות אומר הם קשורים בנשימה של כל הזמן להתחדש בעשירות, באוויר חדש שבא ממחוץ. אוויר חדש שבא ממחוץ הוא נקרא קר, והאוויר הקר שמקבלים בכל רגע ממחוץ. התחדשות, עשירות, כוח, עוצמה, רפואה, גשם, הכל קשור בנשימה. עכשיו אני מדלג קצת, וזה בחינת ונשמת שדי תביניהם. מה זה הפסוק המלא שנאמר ונשמת שדי תביניהם? רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם. אחד החברים של איוב שקוראים לו אליהו בן ברכאל אבוזי, אני מאוד אוהב את השם הזה, איך קראו לאבא של אליהו? אבא בוזי. איך קראו לסבא של הילדים של אליהו? סבא בוזי. יכול להיות שבוזי זה שם מקום, כי בן ברחל הבוזי. בכל אופן, מה איתו? הוא בא לדבר עם איוב, והיו שם אנשים חכמים יותר ממנו. הוא היה צעיר. אמר, אם אתם תמאים, איך אני בא ומוצא את העוז לומר את רעיונותיי, אני אגיד לכם. שיש מידע שמגיע אל האדם מהקדוש ברוך הוא, זה נקרא נשמת שדי. יש מידע שהוא שכל הנרכש, שזה הלימוד, ההשכלה, ויש הבנות שאני מגיע להם שזה מתנת שמיים. רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם. עכשיו רבי נחמן עוד מעט יראה לנו, אז זה הפסוק שהוא בעצם אומר להם שם, אותו דובר, שתדעו לכם שאני בעצם פתוח לידע שמגיע ממקום גבוה. כי עיקר ההתבוננות על ידי הנשימה. עוד מעט הוא ירחיב על זה. מה זה התבוננות? התבוננות זה להשתאות על אותו עניין ולגלות מה תמון בו. כל דבר נושא בחובו שכל, ידע, תובנות מרשימות מאוד, שלא מתגלות ברובד הראשון. כי עיקר ההתבוננות על ידי הנשימה בחינת קו רוח. כי עיקר תיקון השכל הוא על ידי הנשימה. אז כבר אנחנו רואים פה תיקון השכל שווה התבוננות. התבוננות זה איפה גם מהפרעות קשב וריכוז, זה ללכת על עניין אחד ולהעמיק פה. אם אנחנו בדור שכל כך הרבה מידעים מהירים, עיקר תיקון השכל, תיקון השכל שווה התבוננות. שניהם קשורים בנשימה. כי עיקר השכל שיהיה על תיקונו, מה זה על תיקונו? זה להוציא מן הכוח אל הפועל את האיכויות שלשמו הוא נועד, שיוכל להתבונן. להתבונן זה בעצם לחשוף אוצרות איכויות שתמונות בדבר שאני מתבונן בו. לחיים לחיים. קודם אמרת שלרוץ בגשם זה חוויה טובה, זה נראה לי קודם אבי שמצלם פה שגם שהוא גולש בישי הדגלים זה גם בגשם חוויה טובה. טוב, זה מרתבים מלמעלה ולמטה. נזכרתי בסיפור, זה הכוח של שיעורינו, שאפשר להביא את הרעיון ולעבור מפעם לפעם סיפורים על דה ועלה. הסיפורים שהיו קודם זה היה על דה, עכשיו זה השלב שסיפורי נכון, אז זה נטריקון רק טוב, או בשבילך רץ טוב. הסיפור שמעתי בהקשר של אמוני צדיקים, היה אחד מראשי ההסתדרות בתל אביב, כשהוא שחט פעם בים, נכנס למערבולת. והמציל קלט אותו ברגע האחרון, הוא בא אליו עם החסקה. הוא שומע אותו ממלמל כל הזמן, לא חוזר בתשובה, לא חוזר בתשובה, לא חוזר בתשובה. אז מה היה הסיפור? אפשר, יש כתוב שרשעים, אפילו על פתחה של גיהנום, לא חוזרים בתשובה, אבל לא זה היה הסיפור. הוא גדל לביתו של חסיד סלונים, היה רבי גדול בליטה, וכשהוא הצטרף לשומר הצעיר ועלה גם לתנועה החלוצית, אז אבא שלו אמר לו, תראה בני, מי יודע אם היית עוד נתראה, ואתה גם בחרת לך את דרגך, בוא בבקשה תיפרד מהרבי שלנו, מהרבי מסלונים. הרבי אמר לו, תדע לך שגם כשאתה מתנתק מהשורשים, אי אפשר באמת להתנתק מהם. זה רק כאילו, ותדע לך, אתה לא תיפטר מן העולם הזה בלי תשובה. עכשיו זה מובן סיפור, ראו כמה שהיה רחוק, היה לו אמונת חכמים, אומר, אם בתור נער, הרבי הבטיח שאני אמות בלי תשובה, אז אני לא חוזר עכשיו בתשובה, אז אני לא אמות. את הצד החבוי, המסתר הזה של אמונת צדיקים, של... כאילו אומר, בוא נראה רבי עם ההבטחה שלך בתוקף. אפשר לומר שההכרזה הזו, אני לא חוזר בתשובה, אני לא חוזר, זה גוף ההכרזת התשובה שלו, שהוא... הוא יתעורר לחשב על התכלית. טוב, עכשיו הזכרנו על גם דאגם אנחנו יכולים לחזור לרעיון המקווי. אז רבי נחמן אומר שעיקר השכל שיהיה על תיקונו זה על ידי התבוננות. ופה אנחנו יודעים שאם אין לנו את היכולת להתבונן או להעמיק, אז השכל לא בכוחו. לא בכוחו במובן של הפוטנציאל שבו. כי התבוננות היא מולידה, התבוננות היא חושפת דברים שלא נראו קודם. בדרך ההתבוננות אני הופך להיות לאדם יצירתי. רבי נחמן, את הגילויים הכי גדולים שלו זה היה דרך ההתבוננות, והוא גילה גם דרך איך להתבונן. עכשיו הוא ממשיך. כי עיקר השכל שיהיה על תיקונו שיוכל להתבונן על ידי השמנים שבגוף. יש לחות ושמנים, אפשר אולי מוזלי עמוד השדרה, אבל יש שהם במעלה עמוד השדרה כלפי המוח. כי השכל הוא כמו נר הדולק. כי הוא דולק על ידי השמנים שנמשכים אליו. והם כמו שמן שנמשך על פתילה הדולקת. אז בואו נראה את הדימוי הזה בשיח החופשי. בנר יש לי את גוף הנר. אצל חז"ל נר זה הכלי שבתוכו שמים את השמן. היום אנחנו קוראים נר על הכלי, כלי חרס שמוכרים לנו ממוזיאונים, זה נקרא נר אצל חז"ל. בתוך הנר אני שם שמן ופתילה. אז הוא אומר ככה, הפתילה זה השכל, השמנים זה שמנים שנמשכים על השכל, על המוח. ומה זה הלהבה? את הלהבה לא הזכרנו. הלהבה זו ההתבוננות. שימו לב, שכל שאינו מתבונן, במיוחד להתבונן בקודש, בגילויים הנפלאים שיש בתורתנו, שכל שאינו לומד את סוד ההתבוננות הוא כמו פתילה ללא להבה. ההתבוננות זה הלהבה הדולקת, השכל כשלעצמו זה הפתילה, וההתבוננות זה הפתילה שדולקת. להאיר את מציאות חיינו. התורה הקדושה. כמו שקראתי, זה בדיחה מקודם, מישהו שלח לי שגבר אחד מספר לחבר שלו שהוא קנה אוטו. אז הוא אומר לו, מזדה 3, שנת 96, 95 אלף קילומטר, וזה. אחרי זה, זה מישהו שרצה ללוג לאשתו, שהיא פוגשת חברה שלה, והיא מספרת לה, קניתי אוטו, איזה ימות לאדום. אומר לך בעזרת השם בהרחבה, רק היה לי פה הזדמנות לספר על אותה בדיחה, לומר אותה, לצחוק ממנה ולמחות על הזלזול המשתמע ממנה.
לגמרי,
לגמרי. נכון? כי יש גם עניין גדול של תרפיה בצבע. בכתוב מורן חלק א', תורה סמך, סוף פסקה ג'.
אבל זה
קורה
גם
הפוך, כששוכן
גבר בסוף, סליחה. סליחה ממה? סליחה מגברים
שאולי
אפשר לעשות טוב, אבל
תקניות נכון. מה אתה אומר? אז היא הזניה את זה עכשיו. יופי. אילולי התיקון הנשי שבא בעקבות הבדיחה הגברית, היו כל, אני אומר, השלכה למשפט בארמית. אתה רצית להוסיף משהו מקודם שאני... לא. הוא גם מתנהג כאחד העם, הוא היה אדם עניו. מקווה שאני לא מראה את בירותי, אבל אחד העם כדומני אשר גינסבורג. אם יש מחלוקת בין מה שאני אומר למה שתמצא כתוב בוויקיפדיה, אז...
אדם לא היה דתי.
סוג של. עכשיו, זליקת סיום, יש פה את הפסוק, זה בחינת נר השם נשמת אדם. שעיקר קיום ותיקון נר השם. אז לכל אחד מאיתנו יש בעצם נר השם שהוא השכל. אנחנו אומר, השכל הוא בנשמה. או הנשמה היא בשכל. או ליתר דיוק, היא מתגלה מן הכוח אל הפועל. גם כתוב בספר התניא שמשכן הנשמה היא במוח. רק ההבדל בהתבוננות שאור הנשמה מאיר ויוצא מן הכוח אל הפועל. הנר הזה מאיר דרכנו. נמצא שעיקר קיום ותיקון נר השם שהוא השכל על ידי הנשימה כאן, נמצא שעל ידי יראה זוכים לאריכות ימים. זה ביטוי שלא הוזכר פה, רק זה בהקשר למה שהוא דיבר קודם, שעל ידי זה נמשך העשירות, שעל ידו באים להתבוננות. חלף פעמים כשאנחנו זוכים לנשימה כראוי, להתבוננות כראוי, אומר רבי נחמן, זה קשור גם באריכות ימים וגם בעשירות. על זה נאמר, בבקשה, מי רוצה להיות עשיר? מי רוצה שימיו יהיו יותר ארוכים? ארוכים זה לא במובן שהם עוברים לאט, אלא במובן שהם מלאים, שיש בהם, אנחנו רואים שיש ברכה בזמן, שבן אדם אומר, היום עבר לי מהר, לא הספקתי כלום. לא תפני סייעתא דשמיא שיש ברכה בזמן, יש אפשרות לעשות את הכל כראוי. פרשת השבוע היא פרשת ויחי. זו הפרשה שאנחנו נפרדים מיעקב אבינו, נפרדים מיוסף הצדיק, עם כל ה-happy end שהיה בשבוע שעבר. בשבוע הבא אנחנו כבר נתחיל פרשת שמות, שזה תחילת השיעבוד. אמנם הוא לא נמשך הרבה, בסך הכל נמשך 3 שבועות. פרשת שמות והערה בו. פרשת בשלח, אנחנו כבר מתקרבים לט"ו בשבט, והכל קורה מהר. רוצה להתייחס לנקודה ש... יעקב בא לברך את אפרים ומנשה, והוא אומר, כראובן ושמעון יהיו לי. ולא רק זה, ובעצם הוא אומר ליוסף, הם יהיו שבטים, למרות שהשבטים של עם ישראל זה רק בני יעקב, הילדים של יוסף זכו למעמד מיוחד, למרות היותם נכדים שגם הם שבטים. ולא רק זה, אלא נאמר גם שיעקב בא לברך אותנו, אומר, בך יבורך ישראל. יבורך ישראל לשמחה, אלוהים, כאפרים וכמנשה. יש מנהג ישראל שהורים מברכים את ילדיהם בליל שבת, וגם אבא, גם אמא, אפשר... וברכת הבנים מתחילה במילים ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. אחרי זה אומרים את הפסוק, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. וברכת הבנות מתחילה במילים ישמח אלוהים כשרה רבקה רחל ולאה, ואז את אותו פסוק גם בלשון זכר, כי זה הלשון המקראית, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אז אבי מורי שיהיה בריא, הוא כל שנה מזכיר לנו את העניין הזה, שיעקב אבינו אמר אל אפרים ומנשה, הוא אמר בך יברך ישראל. אומר 3,000 שנה עברו מאז, יותר מ-3,000, אבל זה מספר סמלי, כמו שיש 2,000 שנה זה 3,000 שנה, זה לא ביוק חמר. לא תמצא אבא בעם ישראל שמברך את ישמחה אלוהים כרובן ושמעון, כלוי ויהודה. אבא שלי אומר את זה בהגה שלו, ינקב אבינו אמר לפני 3,000 שנה שעם ישראל כל אבא יברך את בניו לשמחה אלוהים כפניכם מן השם. הברכה, הנוסח פעיל, הנוסח בתוקף. עכשיו, מהי הברכה? מה יש בה לשמחה אלוהים? מה המעלה של פניכם מן השם? אז מבואר, או אחד הביורים, כשסיפור לו יעקב אבינו שבנו חי, הוא נורא התרגש, הוא נורא שמח. הייתה התרגשות שאי אפשר בכלל לתאר. ותחשבו על המפגש שלו עם יוסף. איך יוסף נראה פיזית? איך הוא נראה כשהוא בא להיפגש עם יעקב? נראה פרעונים, כל מה שאנחנו קוראים, אתם יודעים של הפרעונים, צמא בזקן. ואיך נראים אפרים ומנשה? נסיכי מצרים. הנכדים של יעקב אבינו, גם פה אני עבור ליידיש, בסוף אתם תאהבו את זה, אצל החסידים אומרים, העין מקלח של ינקב אבינו, עין מקלח זה נכדים, רק אצל אדמורים זה ביטוי כזה, רבי שעין מקלח, כאילו נכד של אדמור, ולא סתם זה העין מקלח של יעקב אבינו, איך הם נראים? כמו נסיכי מצרים, פרעונים שכאלו. שאל יעקב, כמה שכאב לו לראות אותם. כמובן, שמח, נכדים. על מה שהתגלה לו, אחר כך, שיוסף גידל אותם ממש כבבית אבא. מצד אחד הם נמצאים בתרבות המצרית, והם מתנהגים כפי לבושים, מתנהגים, מדברים כפי אותה תרבות. מצד שני, בתוכן הפנימי, הם במופלאות היהודית שלהם. אז אומר יעקב אבינו שכל אבא יברך את הבן שלו, גם אם תהיה בסביבה זרה ונוכריה, גם אם תהיה במקום שיש השפעה סביבתית, שכביכול כל כך יכולה להשפיע עליך, לשכוח את מקורותיך, מברך אותך שתהיה כאפרים וכמנשה בשמירת הזהות, בקישור הפנימי ליהדותך, ללא כל התפעלות מהסביבה הנוכריה שבה אתה נמצא. עכשיו זה מקבל משמעות מיוחדת. התוכן של הברכה הזאת היא שמחה אלוהים כאפרים וכי מנשה. רוצה לאחל לכם שבוע טוב, שבוע גשום, למי שיזכה לעשות טיול גשם ולהירטב עד לשד עצמותיו, נשמח שהוא יספר לי. אבל צריך לעשות את זה בהכנה, לא ספונטני, בהכנה מתאימה. שכבר בבית על הכיסא יש את הבגדים היבשים, וללא בעלה כלל, או בסדר ציבור בנחת, ולהיות פתוחים למותר השמיים. יש משהו בגשם כאנרגיה ראשונית, כי אומרים כל דבר בבריאה הוא בעצם עובר איזה עיבוד שאנחנו פוגשים. וגשם זה שפע, זה האוצר הטוב. תנסו, ואם הסביבה תביט אליכם, זאת אומרת, תראו, אנשים הולכים ברחוב אחד, אנשים תראו את המשוגעים האלו, זה, תדעו ששימחתם עוד אנשים, לא רק שלכם היה תלביל נחמד, אלא גם אלו שהביטו בכם, עשו לעצמם תנועת יד וגוף, איזה קוקו, קוקו, כזה, ובדי, מוסיף על את העניין. שיהיה לנו שבוע מבורך, נעים, שמח, פורה, גשום, ושנזכה להדליק את הנר הטוב בתוכנו, נר השם, נשמת אדם. לילה טוב.